שיעור, אפשר לומר שיעור ראשון אחרי המלחמה, בעיר הכל אחרות תיבנה ותיכונן. ברוך השם חזרנו הביתה אחרי יותר מחודשיים. נלמד היום יחד בעזרת השם פרשת ויחי, פרשה האחרונה חותמת את ספר בראשית. נתחיל בהערה חשובה של האור החיים הקדוש. האור החיים הקדוש עומד שאלה באמת על פניה, שאלה מאוד מעניינת. ידוע שיעקב אבינו שנאבק עם המלאך, אז כתוב שהוא מקבל שם נוסף. שם נוסף מקבל יעקב אבינו. חבר'ה, בלי הערות, איזה מוקלט פשוט. חסון בייחוד אליך. יעקב אבינו מקבל שם נוסף מלבד השם הראשוני שלו שהוא יעקב. קיבל יעקב אבינו שם נוסף והוא ישראל, והשם הזה ישראל נראה שהוא שם גבוה יותר, שכן ישראל זה ישר אל, ואילו יעקב זה קצת במשמעות של עקב, דבר יותר נמוך. ובא אור החיים הקדוש ושואל, אחרי שקיבל יעקב אבינו את השם הגדול הגבוה הזה שנקרא ישראל, מתי מחליטים לקרוא ליעקב אבינו בשם יעקב ומתי בשם ישראל? מה הקריטריון? שהרי הפרשה מתחילה ויחי יעקב, ומיד אחרי פסוק 2 כתוב וישתחו ישראל על ראש המיטה. מתחיל ביעקב, עובר לישראל, ופסוק לאחר מכן שוב כתוב יעקב. איך אני מנהל פה את העניינים? על פי מה אני פוסק? על פי מה אני מכריע? מתי יעקב? מתי ישראל? זו שאלה יפה. אני לא יודע אם יש אחד מהראשונים שיתכנס לשאלה הזאת, אבל באור החיים הקדוש השאלה הזאת כתובה. מציע אור החיים הקדוש תשובה? אולי. זה יהיה תלוי במדרגה הרוחנית. כמו שכאשר עם ישראל עושים רצונו של מקום, ויש פעמים שישראל לצערנו לא עושים רצונו של מקום, אולי על פי זה נקבע מתי יעקב ומתי ישראל. שישראל עושים רצונו של מקום, אז יקראו בשם ישראל, וכאשר לא עושים רצונו של מקום, כל אחר עקב יעקב, יקראו בשם יותר נמוך. אז מה עושים? אומר לנו האור החיים הקדוש, לא ייתכן. זה ייתכן לומר כלפי עם ישראל, אבל לא כלפי האישיות הזאת יעקב, שהיא רגל במרכבה העליונה. אפשר לקרוא ליעקב אבינו להגיד, פעם הוא עושה רצונו של מקום, ופעם אינו עושה רצונו של מקום. יעקב אבינו, זה ודאי לא מתקבל על הדעת לומר. אז עד רק קושיה לדוכתה. מתי אני אכנה את יעקב בשם יעקב, ומתי בשם ישראל? שאלה גדולה, יפה, פשוטה. גם אם אתה שיעור א', אתה יכול להבין את השאלה הזאת. אומר האור החיים, אתה לא צריך לבחון את המדרגה הרוחנית של יעקב, כי המדרגה הרוחנית שלו היא תמיד גבוהה מאוד. אתה צריך לבחון את המצב שבו שרו יעקב אבינו. תסתכל באטמוספירה שלו, באיזה מצב הוא נמצא. למשל, אם הוא נמצא במצרים, הוא נמצא בגלות, אז איך יקראו לו? ויחי יעקב בארץ מצרים. כאשר הוא שרוי במצב גבוה, אז הוא יקרא בשם ישראל. במצב שהוא צריך להראות את השררה שלו, אז יהיה הביטוי, הכינוי יותר מתאים, זה ישראל. ככה אומר האור החיים. צריך עכשיו לעשות ממש בדיקה כזאת, לעבור על כל המקומות. מתי ייקרא בשם יעקב ומתי ייקרא בשם ישראל? זה לפתוח את לב האבן שלנו עם קושייתו היפה של דבריו המפלאים של האור החדש. לא סיימנו עם האור החיים הקדוש, רבותיי, להיום. אנחנו עוד נראה מה זה גדולתו בפירושים שלו. פרשה הזאת, רש"י אומר שהיא פרשה סתומה. פרשה סתומה. כל אחד מנענע בראש, כאילו הוא יודע מה הכוונה ברש"י, מה זאת אומרת, כנראה הוא לא מבין כלום. יש לנו בהלכות ספר תורה הלכות. פעמים שהפרשה היא פתוחה, פעמים שהפרשה היא סתומה. מה זה פרשה פתוחה ומה זה פרשה סתומה? פרשה פתוחה פירושו באמצע הפסוק אני מפסיק, ועד הסוף אתה רואה לבן. אין לו מילים. פרשה סתומה, יש הפסק של 9 אותיות, וממשיכים באמצע השורה. כמו שהייתה פרשה קודמת, פרשת ויגש. מי שזוכר, פרשת ויגש, היה הפסקה באמצע השורה, ושתי המילים האחרונות של השורה, נאמר ויגש אליו. סליחה, זה רש"י תספס פרשה. רבותי, פרשת ויגש היא פרשה סתומה, לא פרשת ויחי. איך עברתם את זה, עם זה לסדר היום? רבותיי, פרשה קודמת היא הייתה פרשה סתומה, לא הפרשה שלנו. אלא רבותיי, אתם צריכים לדעת, מה שרש"י מתכוון פרשה סתומה, הוא לא מתכוון לסתומה שהלכות ספר תורה. טעות! כי אם היה פרשה סתומה, היה צריך להיות 9 אותיות הפרש בין פרשה קודמת לפרשה הזאת. רבותי, פרשה סתומה, זה אומר, פרשה היחידה בתורה. היחידה. כשאם אתה מסתכל על האותיות, אתה מסתכל על השורות, אתה לא יכול לשים לב שהפרשה מתחילה. כי פרשת ויחי, פרשת ויגש, מחוברים מילה מול מילה. אין הפסק. זה שואל רש"י, למה יצאה פרשת ויחי דופן מכל הפרשיות שבתורה? זה שואל הרש"י. מביא רש"י שני פירושים. או מצד שהתחלנו את הגלות נסתמו עיניהם של ישראל, או שיש פה יעקב אבינו רצה לגלות את הקץ ונסתם. שני פירושים. הפרשה פותחת במפגש מאוד מיוחד, יוסף, יעקב, יש בקשה מאוד מיוחדת. יעקב אבינו מבקש מיוסף, בבקשה ממך, אל נא תקברני במצרים. יעקב אבינו לא רוצה למות בחוץ על הארץ. שתבינו רבותיי, מה זה מעלת ארץ ישראל. אנחנו פה בפרשה הזאת מתחנכים להבין טוב מה החשיבות של ארץ ישראל. לא בכדי, אולי זה ממש אנחנו יום ויום חווים את זה במלחמה הזאת, רגע לרגע. מה זה להילחם על ארץ ישראל? יעקב אבינו משביע את יוסף, אל תשאיר אותי פה בארץ תומת העמים, לא רוצה להישאר פה. ולא שלא רוצה לחיות פה רבותיי, הוא לא רוצה למות בארץ העמים. אז בואו נבין מה זה לחיות בארץ ישראל. יעקב אבינו לא רוצה למות שם, ואנחנו לא מבינים מספיק טוב מה זה לחיות בארץ ישראל. הוא משביע אותו, לא יאומן כי יסוף, הוא משביע אותו. על מה? אל תקבור אותי במצרים. תבינו רבותיי במה אנחנו עוסקים פה. משביע אותו, שים נא ידך תחת ירחי, משביע אותו בברית, בברית המילה. אל נא תקרבני במצרים. זה הבקשה. יוסף נענה לזה ומסכים ונשבע, וישלחו ישראל על ראש המיטה. עד לכאן רבותיי מסתיים מפגש ראשון בפרשה. יפה. מפגש שני. מפגש שני. ויהי אחר הדברים האלה, לא יודע כמה זמן עבר בין מפגש ראשון למפגש שני, אבל הפסוק אומר אחר הדברים האלה. האם זה היה שבוע, חודש, חצי שנה, שנה? זה פתוח, אבל ודאי שעבר משך זמן בין מפגש א' למפגש ב', ובמפגש ב' מה כתוב? שיעקב אבינו מרגיש שזה הסוף, זה הסוף שלו. אתם יודעים שפרשה קודמת, פרשת ויגש, היה מפגש מאוד מיוחד. יוסף הביא את אביו יעקב אבינו, והוא נעמד מול פרעה מלך מצרים. זה מעמד מיוחד. פרעה עומד בראש הפירמידה, לא רק המצרית, העולמית, האימפריה המצרית, ויעקב אבינו מולו, ויעקב אבינו עומד מולו. איך שנכנס יעקב אבינו למפגש, הסתכל עליו פרעה, צריך להיות שולם הלחם, איך בארץ גושן, אפשר להגיש משהו? הוא אומר לו, תגיד לי, בן כמה אתה? זה המפגש הראשון שפוגש פרעה את יעקב אבינו? זה מה שיש לו להגיד? וגם אתה, כמה ימים של חייך? יש אמרו שברגע שהגיע יעקב אבינו למצרים, רבו ישראל, הנילוס עלה לקראתו, הפסיק הרעב, פסק הרעב במצרים, פלא פלאים. אז ברגע שראה פרעה את יעקב אבינו, אוי גבלדיק, אתה כזה זקן, מה יהיה? עוד רגע אתה תמות, אל תמות לי, אני צריך אותך. זה מה שהוא שואל אותו, כמה ימי שנחייך? אוי ואב, זה יש דברים שמובאים באחד המפרשים דעת זקנים מבעלי התוספות. אני לא ידעתי שיש בכלל תוספות על התורה. אנחנו הכרנו שיש תוספות על הגמרא. שמעת פעם תוספות על על פרשת השבוע? כן! אתה מכיר שיש פירוש של הראש? מי לא יודע? בסוף? נו, שיעור א'. אנחנו מכירים את הראש מסוף המסכת. פירוש הראש מסכם את פסקי דין, מברר את היסודות של ההלכה. פירוש הראש, אחד משלושי עמודי ההוראה של השולחן ערוך. אותו מישהו יודע שיש פירוש של הראש על התורה? יש פירוש של התוספות על התורה. תקרא בשם דעת זקנים מבעלי התוספות. תפתחו מקראות גדולות, לא תמיד רואים מוצאים את זה שם, בדרך כלל לא מוצאים את זה שם, אבל יש הוצאות שתוכלו למצוא את הפירוש בסוף 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 החומש. אתה יכול למצוא שם פירוש הראש, פירוש של דעת זקנים מבעלי התוספות. והוא מביא, רבותיי, על המפגש הזה דבר מבהיל. שנפגש יעקב אבינו, היה מפגש מול פרעה, ואז הוא שואל אותו, תגיד לי, בן כמה אתה? יעקב אבינו שם, אומר המדרש, לשון בלשון של העמך, שהלשון שלנו, אומר שיעקב אבינו התבכיין. מה אומר לו? מעט ורעים היו ימי שני חיי, ולא השיגו את ימי שני חיי אבותיי בימי מגוריהם.
אומר המדרש מפחיד. שבתאי. אומר המדרש, אומר הקדוש ברוך הוא ליעקב, ככה? אתה מתבכיין? אתה מתמסכן? חייך! שעל כל מילה ומילה שהתבכיינת מול פרעה, הוריד לך שנה מהחיים. היה אמור לחיות 180 שנה, כמו שחי אביו יצחק, חי 147, כמה שנים חסרות ליעקב, גם אם אני לא עשיתי 5 יחידות.
33.
על כל מילה. מעט ורעים היו ימי שני חיי, ולא השיגו את ימי שני חיי אבותיי בימי מרו. 33 מילים, 33 תיבות, על כל תיבה שנה. מה אתה מתבכיין? החזרתי לך את יוסף ודינה ושמעון חזר. בסדר, אז היה. הצלתי אותך מעשיו ומלבן, ואתה אומר מעט ורעים? עד לכאן המדרש. כמובן, זה מדרגת יעקב אבינו, רבותיי, שלא נתבלבל. הקדוש ברוך הוא עם צדיקים, מדקדק, על כל מילה. עד לכאן מסתיים המדרש, דעת זקני בעלי הדוספות. לברית העמוד. אומר הרב שמולבי, סליחה, אני ספרתי. ספרתי את מספר המילים שאמר יעקב אבינו, ומצאתי חסר 8 מילים. מה? לא הבנתי. אז יעקב אבינו צריך להוסיף לו 8 שנים? אומר, נו, שיעור גימל. אומר לנו הרב שמולביץ, אני ספרתי את המילים ומצאתי 25 מילים, לא 33. לא הבנתי. רבותיי, זה צריך פה ועדת חקירה לפתוח. לא רק על השביעי באוקטובר. ועדת חקירה פה, מה קורה פה? הענישו אותו 8 שנים לחינם. כך הוא אומר, בוא נספור, אולי יש טעות בספירה, בוא נסתכל. אומר יוסף אל אחיו, אגיד על פרעה, אחי ובית אבי הגיעו למצרים, אנשים רועי צאן ואנשי מקנהם היו. טוב, שון, בסדר, תחזיק חזק עכשיו. ויאמר פרעה אל יעקב, כמה ימי שני חייך? עכשיו שים לב טוב. ויאמר פרעה אל יעקב, כמה ימי שני חייך? טוב, עכשיו הוא מתחיל לספור. ויאמר יעקב אל פרעה, ימי שני מגוריי, 30 ומת שנה, מעט ורעים היו ימי שני חיי, ולא השיגו את ימי שני חיי אבותיי בימי מגוריי. אומר השמולבית, ספרתי 25, איפה עוד 80? אומר השמולבית, אין ברירה, בוא נראה מה כתוב בפסוק הקודם, אולי מחשבנים אותו. ויאמר פרעה אל יעקב, כמה ימי שני חייך. בינגו, הנה 8. ויאמר פרעה אל יעקב, כמה ימי שני חייך, הרי לך 8 מילים, תוסיף ל-25, בינגו 33. אבל שואל הרב שמולי, סליחה, מי דיבר פה? פרעה דיבר. מה אתה מעניש את יעקב אבינו על מה שדיבר פרעה? פלא פלאים, הוא אומר, אני לא מבין מה קורה פה. רבותיי, והוא אומר פה עכשיו הרב שמולי, תהיה סוד לכל אחד ואחד מאיתנו. סוד גדול! אומר השמואלביץ הקדוש ברוך הוא העניש כביכול את יעקב אבינו לא רק על מה שהוא אמר אלא על העמידה שלו כלפי פרעה. כביכול אומר יעקב, עומד יעקב אבינו מול פרעה, אומר וואו, זה איש גדול זה פרעה, עומד בראש הפירמידה, עומד בראש האימפריה המצרית. הוא אומר הקדוש ברוך הוא, ואתה יודע מי אתה? אתה יודע מי אתה יעקב אבינו? מה אתה עומד בשפיפות? בנבחיות? מי הוא בסך הכל פרעה? אומרים שהוא היה שיבר ורבע, היה ננס היה, מספרים עליו על פרעה. מה אתה מתרגש ממנו? מה אתה מוקסם מענייני העולם הזה? תבין, אתה יודע מי אתה? ולצערנו הרבה פעמים קורה לנו שאנחנו נמצאים בחברה ולפעמים אנחנו נתקלים בשאלה מה אתה עושה? עכשיו אתה צריך להסביר שאתה לומד בישיבה וזה לא עובר מסך. כשאתה שומע להוא שהוא עושה שנה י' ג' והוא בצבא והוא בעתודה ואתה לומד בישיבה, אתה אומר מי ייתן ומישהו יכול פה לעשות איזה חור פה למטה ואני אחזיק את זה מפנים רק שלא ישתוכו לחסות מעליהם מלמעלה. אתה לא יודע לעמוד בגאון ולהבין מה אתה עושה. דיברנו אתמול שדוד המלך בהספד הגדול שלו על שאול ויונתן, הצבי ישראל על במותיך חלל איך נפלו גיבורים בתוך המלחמה, אומר שם יא, אומר שם דוד המלך, ויובדו כלי מלחמה. מה זה ויובדו כלי מלחמה? אומר המלבי פשט, תכף תראה יום מלבים לפי הקבלה, אבל אנחנו נלך למכות את המלבים לפי הפשט. אומר המלבי, מה כבר נהודוק למלחמה? אומר דבר מתוק, מריה כהן שליטה, דבר מתוק. אומר המלבי, תחזיק חזק, אם באת לפה לשמוע מתיקות, מתיקות, אומר תשמע, ברגע שהלוחם מת אז כלי מלחמה עובדים. מה המשמעות של כלי המלחמה אם אין להם את הלוחם? זה הפשט. איך נפלו גיבורים ויובדו כלי מלחמה? מה הכוונה כלי המלחמה? כלי המלחמה עומדים כאבן שאין לו הופכים כי אין לוחם. זה הפשט, ויובדו כלי מלחמה. ככה כותב המלבי. ברשי, איי איי איי, אומר הרשי, אתה יודע מה זה כלי מלחמה אצל עם ישראל? זה לא המטוסים, חטאות, ולא הטנקים, ולא ה-M16. לא! אתה יודע מה זה כלי המלחמה? כלי המלחמה הם הלוחמים, הם כלי המלחמה. אם שאול ויהונתן הם כלי המלחמה, אז איפה הלוחמים? אומר, שואל רשי. אתה יודע מה הלוחמים? הלוחמים זה הרוח, זה הנשמה, זה מה שמניע את הלוחם לבצע את המשימה שלו, זה הרוח, זה מה שנותן ללוחמים להיות כלי מלחמה. תבין, וזה כל כך משמעותי לתקופה הזאת שלנו. עיקר המבט שלנו זה רק על ההוא כמה הוריד וההוא מה הוא עשה ומה שהוא פעל, שוכחים את העיקר. אתה לא מבין, זה כלי מלחמה. מה מניע את כלי המלחמה? זה הרוח שיש שם אצלהם, אצל הלוחמים, שהיא יסודה בבתי המדרשות, שהיא המנוע הפנימי לכל המלחמה. ככל שזה יותר מתעצם פה, זה יותר מתעצם שם, אבל ברגע שזה מתחיל להיות מה שנקרא שנתי בנתי, גם שם זה שנתי בנתי. זה העומק שאומר רשי על הפסוק הזה. מה אתה עומד שפוף? מה אתה נבח? מה אתה עומד כמו לא יוצלח?
תבין מה אתה עושה, מי אתה? יופי, לומד כלכלה, אז יופי, או קידמת את חשוב.
אבל עם ישראל זה לא עם של כלכלה, זה לא ענייננו. ודאי שצריך כלכלה בעם ישראל, ודאי צריך כלכלה מצליחה, אבל זה לא בשביל זה עם ישראל הגיע לעולם, לא בשביל זה. יש מספיק כלכלנים ביפן ובקוריאה ובארצות הברית, אלופים, וזה הקדוש ברוך הוא טובה מאיתנו. מספיק עם ככל האומות עם ישראל, מספיק עם זה, די. יש לכם כיוון אחר, תתעלו למסלול, יש לכם מסלול אחר, יש לכם כיוון אחר, יש לכם יד אחר. זה אומר השמואלביץ, תבעו את יעקב אבינו לא רק על מה שהוא אמר, אלא גם על מה שהוא לא אמר, על מה שהוא שידר. גם על זה הוא קיבל 8 שנים. איזה פירוש עמוק. לא יכולתי להתאפק, הייתי חייל לשתף אתכם בדברים האלו, דברים מרוממים אדירים. עכשיו נלך למפגש השני. המפגש הראשון של יעקב אבינו, הוא מדבר איתו על זה שמתחנן אליך, אל תשאיר אותי פה במצרים, תעלה אותי למערת המכפלה, אני לא רוצה למות בארץ העמים, אני רוצה למות ולהיקבר בארץ ישראל. זה מפגש א'. עכשיו רבותה, אנחנו הולכים במפגש ב'. איפה אתה הולך, אגבטה? רבותיי היקרים, מפגש ב', מודיעים ליוסף, נשמע, העסק עוד שנייה נגמר, יעקב אבינו חולה, החולה של חזל זה לא החולה שלנו היום, חולה, יש לו קצת נזלת, אז הוא לא בא לשיעור. יוס! חולה, זה מת! זה גוסס! זה שכיב מרע! זה הכוונה חולה! ואיפה אני יודע שאני רוח הקודש? אולי, אבל אין לי. איך אני יודע? כי הוא מסיים לדבר איתו, הוא עולה למיטה, ביי. זה לא הכוונה חולה שלנו, יש לו קצת מצונן, קסטרפסיס. לא! רבותיי, זהו! נגמר הסיפור, זהו! הוא מסיים לדבר איתו, הוא עולה, נגמר! מוסר את נשמתו. ואז יש פה דיבורים מיוחדים. טוב, אני לא יודע, אנחנו קוראים את הפסוקים, אבל רבותיי, לפי דעתי הפסוקים האלה הם מופלאים, מה שקורה פה בדין ודברים הזה פה שמתנהל בין יעקב אבינו לבין יוסף. אתה רגוע שם, אה? אתה רגוע? רבותיי, מה שקורה פה זה מהפך מפחיד. מה כתוב פה? נו, נו, לגדול קצת, לגדול, לגדול, טיפה להתרומם. מה אומר לו פה? הוא אומר לו, תשמע, יוסף הצדיק, אנחנו יודעים שיש 3 אבות, למדתם מסכת ברכות קצת, לא? הגמרא אומרת, אין אבות אלא 3, only 3. אברהם, יצחק, יעקב, that's all. רבותיי, בפרשת השבוע שלנו, יש מהפך. יוסף הצדיק מתרומם למדרגת אבא. מה? כן. יעקב אבינו הוא אבא. ומה עם השבטים? הבנים. מה אומר יעקב אבינו ליוסף? מעתה 2 בניך הם הבנים שלי. מה זה אומר? זה אומר שאתה אבא. אוי ואבוי, יוסף הצדיק קיבל מעלה. כן? יש 3 אבות ויש מתחתיהם את השבטים. אחד מהשבטים זה יוסף, והבנים של יוסף מה? הם נכדים. הוא אומר לא, מהיום הבנים שלך הם משתדרגים להיות כמו הבנים שלי. מה זה אומר? זה אומר שאתה כמו אבא. הרב מה כתוב? הוא רואה יעקב יוסף יחד, פלא פלאים. רבותיי, כמו שגד, אתם יודעים, גד זה אחד השבטים כידוע, קיבל חלק בארץ, גם מנשה קיבל חלק בארץ, וגם אפרים קיבל חלק בארץ. ואתה שני בניך הנולדים לך, בואי אליך מצרים עליהם, אפרים ומנשה כי ראובן ושמעון יהיו לי. רבותיי, זה פסוק, אתה קורא אותו ודע לך מה יש פה, מה בפעם המקופל פה ביסוד, תוק שליטה. ואז רבותיי, יש פסוק עם רגש, ואני בבואי מפדן מתה עליי רחל בדרך, ועוד כברת ארץ לבוא אפרתה, ויקבריה שם בדרך אפרת היא בית לחם. יודעים, לפעמים נפגשים מילואים ניקים אחרי כמה שנים, אחרי שכבר הפכו להיות סבא, אז מה שנקרא מדברים נוסטלגיה, זוכרים שהיינו אי שמה בחן יונס, זוכרים שהיינו שמה ברפי, זוכרים לדבר ביניהם, מעלים מה שנקרא נוסטלגיה, התרפקות על העבר. בדרך כלל זה דברים משמחים, מצחיקים. יעקב אבינו מספר ליוסף, אתה יודע, שבאנו מלבן בדרך, מתה רחל בדרך. אתה מכיר את רחל, לא? מזכיר לך שם משהו, לא? אתה אחר, כן, כן. רק בריאה שם בדרך אפרתי בטח. רבותיי, מה פשר המילים הללו? הרי ודאי שיוסף יודע שאמא שלו נפטרה. אתה היה שם אולי בן 8, בן 7, בן 9. מה אתה רוצה? מה, אתה עושים קצת מלח על הפצעים? כאילו, מה רוצה יעקב אבינו בפסוק הזה? מה הוא רוצה להעביר לנו מסר, לחדש לנו פה איזה... מה הוא רוצה לומר, רבותיי? פלא פלאים, מה זה הפסוק הזה? מגיע הרשי, מגיע הרמב"ן, מגיע אבן עזרא, מגיע האוזניים לתורה, מגיע משך חוכמה, מגיע אור החיים הקדוש, ומנסים להבין את הפשר של הפסוק הזה, התקוע ללא מוצא, ללא פשר. בלי הפסוק הזה היה חסר משהו? לא. או בלשון התלמודית, מהי כמש מלן, ואני בבואי מפדן, מה רוצים לחדש לי פה? רבוי איתי, מה החידוש? אומר הרש"י, נזו, יעקב אבינו אומר ליוסף, אתה יודע, אולי אתה מקפיד עליי, כן, אני מבקש ממך לקחת אותי ולקבור אותי במערת המכפלה בארץ ישראל. אבל מה מרוחל? איפה היא קבורה? על אם הדרך? אתה אולי שואל את עצמך, למה לא הכנסתי אותה לארץ ישראל? למה לא הבאתי אותה למערת המכפלה? אולי אתה מקפיד עליי, יש לך איזה קפידה קטנה עליי. דע לך! שזה היה על פי הדיבור. הקדוש ברוך הוא אמר לי, לקבור אותה למדרך שיבואו עולים, שישראל יגלו לחוץ על הארץ. תבוא את רחל ותתפלל עליהם. רחל מבקה על בנה. עד שהקדוש ברוך הוא אומר לה, מי ניקו אלך מבכי ועינייך מדמעה? יש שכר לפעולתך, ושבו בנים לגבולם. אלו דבריו של הרש"י, אבן עזרא. הרמב"ן יש לו ניואנס קטן בשונה מהרש"י. רש"י אומר, אתה תתרעם עליי שלא קברתי אותה בארץ ישראל. הרמב"ן אומר, לא, 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 זה ודאי ארץ ישראל מקום קבורתה, אלא אתה תתרעם עליי שלא הבאתי אותה למערת המכפלה. יש ניואנס בין הרשי לבין הרמב"ן, אבל היסוד הוא אחד. קפידה שתיתכן בליבו של יעקב, של יוסף כלפיה. ופה מסי יעקב בנו את הקפידה. שוי, הכל יפה. זה הסבר אגון. שלושה גדולים, החוט המשולש, לא ממראי נתק. יש לך רשי, יש לך רמב"ן, יש לך אבן עזר. תודה. לפני שאני רוצה להביא את הפגז של האור החיים, רוצה להביא עוד שני פירושים שמצאתי באחרונים. אחד מהם, האור שמח, שזה המשך חוכמה, זה אותו מחפה. והוא אומר שיעקב אבינו אומר ליוסף, יוסף תשמע, לא כדאי לך להסתבך עם שבועות. אתה נשבעת פה לקבור את רחל, לקבור אותי בארץ ישראל. אל תאחר את הנדר, תחזיק אותי חזק. אשדוד, תחזיק חזק, אל תתעכב עם הנדר. אתה יודע למה אני אומר לך את זה? כי אני בבואי מפדן התעכבתי עם הנדר, וזה עלה לי במיטתה של רחל, כי אחרתי את הנדר. לכן הפסוק הזה נמצא כאן. הסבר מתוק, מיוחד, של המשך חוכמה. האוזניים לתורה, הרב סורוצקי, נותן עוד הסבר. אתם יודעים, יש עניין לעלות על הקבר כל תקופה. אומר הרב סורוצקי, מישהו ידע על קבורת רחל? יעקב אבינו. מה עם השבטים גם ידעו? אומר אוזניים לתורה, נראה לך שהשבטים, הבנים של לאה, יעלו לקברה של רחל? No way. מה עושה פה עכשיו יעקב אבינו? מספר ליוסף את המקום הגיאוגרפי של הקבורה של רחל, כי עוד רגע הוא מת, ואין מי ימשיך את זה. אין מישהו שידע, אין מישהו שיספר על מקום קבורתה. זה הקשר של הציון של המקום של רחל. ככה אומר אוזניים לתורה. הכל יפה, עד שמגיע האור החיים הקדוש. ופה לדעתי האור החיים פה רבותיי, הוא מתעלה למדרגה של אחד הראשונים ממש. אבל לפני שאני מביא אותו, אני לא מתאפק להביא את המלבי. יש מדרש פליאה, תחזיק נחום, זה משהו מביל. אתם יודעים שראובן לא היה עם האחים לאיזו תקופה, ואז הוא חוזר לבור, ויאר כי אין יוסף בבור, גבלדיק. יוסף לא נמצא בבור. מה עושה ראובן שהוא רואה את זה? קורע את הבגדים. ומה הוא אומר רבותיי? משפט חזק מאוד. הנער איננו, ואני אנה אני בא. מה זאת אומרת ואני אנה אני בא? לאן אני הולך? לאן אתה הולך? כמו שכולם הולכים, אתה תלך. יש מדרשי פליאה. מדרש פליאה פירושו מדרש שעל פניו אין לו פשר, אין לו הבנה. נזרוק לכם מדרש פליאה אחד, אחרי זה אני אחזור למדרש פליאה שמובא כאן על הפסוק ואני אנה אני בא, רק לסבר לכם את האוזן. זה בויקרא כתוב, וידום אהרון, אתם יודעים, אחרי שנפטרו לו שני הבנים שלו, נו דה ואביו, כתוב וידום אהרון, אומר המדרש, מה היה ולאיפה אתה הולך הגבטה? אין בעיה. כתוב וידום אהרון, אומר המדרש, מה היה לו לומר? מה יכל להגיד? מה יכל לדבר? אומר המדרש, יכל היה לומר אהרון הכהן, וביום השמיני מול בשר עולתו. רבותיי, אני מקווה שאתם עדיין איתי. הידום אהרון, ביום השמיני מול בשר עולתו, what is the connection? מה הקשר? זה נקרא מדרש פליאה. אני עכשיו רוצה להביא לכם מדרש פליאה. תלה פלאים! אומר המדרש,
ראובן אומר ואני אנה אני בא, אומר המדרש, על מה זה מוסב? על מעשה בלהה. מה עכשיו מעשה בלהה קשור אלינו? לב ארי שליטה. מה קשור עכשיו? מה? ראובן, יוסף לא בבור, ראובן לא מוצא אותו, הוא אומר, ואני אנה אני בא! על מה? על מעשה בלהה. מה עכשיו מכניס לנו מעשה בלהה? מה שהיה לפני, לא יודע כמה שנים, מה עכשיו מכניס לנו מעשה בלהה? אומרים המקובלים בשם הארי, ראובן בלבל את יצועי אביו. הרבה יעקב היה צריך ללכת לאוהל של בלהה, ומה שעשה ראובן מחמת ההקפדה שלו על כבוד אמו, לקח את מיטתו של יעקב אבינו והעביר אותה למיטתה של לאה. אמר, כל זמן שרחל קיימת בסדר, אבל עכשיו שרחל מתה, מן הראוי שיעקב אבינו יהיה אצל לאה. בלבל יצועי אביו, פחז כמיים על תותר, יש לך מה שנקרא פזיזות, מתון מתון. אומר הארי, יעקב אבינו באותו לילה היה צריך להביא עוד שני שבטים שהיו אמורים להיות מבלהה. אלא מה? מה עשה ראובן? בלבל את היצועים. בגלל שהוא בלבל את היצועים, לא באו לעולם שני שבטים נוספים שהיו אמורים להיות מבלהה, שהיא הממשיכה של ממרוך. מגיע ראובן אל הבור ואומר, איפה? וירא יוסף בבור. הוא אומר, אוי ואבוי, יוסף היה בחינת רחל בעולם, והוא זה שיכל לתקן את המחדל שאני עשיתי. אבל ברגע שיוסף לא בבור, ואני אני בא ממעשה בלהה, יוסף הוא יכול לתקן, הוא יכול להמשיך את מה שאני מנעתי. יוסף זה בחינת רחל. עכשיו רבי סתירי, תשמעו טוב, אני חוזר לאורחיים הקדוש. אומר אורחיים, מה עכשיו נוסטלגיה? ואני בבואי מפדן מתה עליי רחל בדרך? נוסטלגיה? לא! אומר אורחיים הקדוש, ואתה שני בניך נולדים לך, עד בואי אליך מצרים עלי הם, אפרים ומנשה כרובן ושמעון יהיו לי. ואם תשאל אותי למה, אתה יודע למה אני נותן לך שבניך יהיו כשני השבטים? אני אגיד לך למה. כי אני בבואי מפדן מתה עליי רחל, לא יכולתי להמשיך ולהביא את האם של רחל בעולם, כי היא מתה על הדרך. אבותיי, אור החיים הקדוש נותן לנו פה הסבר אדיר, ואני אגיד לכם למה. אנחנו הסברנו בתחילת השיעור שהיו שני מפגשים, סטרוק שליטה, מפגש א', מפגש ב', מפגש א', מפגש א', יוסף. באיזה נושא היה לנו מפגש? לא להיקבר בארץ, לא להיקבר בארץ זרה, לא להיקבר במצרים. מה המפגש ב'? עניין השבטים. שבטים הופכים להיות נכדים, הופכים להיות בנים. ואני בדברים מפדן, אמרנו, מה זה הפסוק הזה? זה בא לדבר מה? על הקבורה. אז אומר אורחיים הקדוש, סליחה, זה לא המקום.